שאלתה. הרי נאמר על המבול, דור המבול, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. ולכן המדרש כאן מרחיב בעניינו של הגזל. אגב, למה לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל? למה דווקא הגזל מכל העבירות? אז מה? אז למה דווקא על בן אדם לחברו היה הגזל, היה גזר דינם? אני מסכים. אבל פשוט, הגזל זה כילוי החברה האנושית. יש שאלה גדולה אצל ההוגים הכלכליים, כגון מרקס, פרודון וכדומה, מה המעמד של של הרכוש. אני הבעלים של משהו. מה פירוש אני הבעלים של משהו? ממתי יש בכלל מושג של רכוש? יחי כל מה שיש בעולם איננו שייך לכולם. המרקסיסטים אומרים שהיה מה שנקרא קומוניזם פרימיטיבי. כלומר שהאנושות התחילה בהתחלה ללא מושג של רכוש, וזה הקומוניזם הראשון, ואחר כך התפתחה החברה עם מושג הבעלות, ואז נוצרו המעמדות של בעלי האמצעים העושקים את מחוסרי האמצעים, וכך ההיסטוריה מוסברת כמלחמת מעמדות, שמגיע לשיאה במאבק בין הקפיטל לבין הפרולטריון, והפתרון יהיה בדיקטטורה של הפרולטריון, בהשתלטות של העמלים על אמצעי הייצור. בסדר? כל זה דיאלקטיקה מרקסיסטית. והיה אחד מההוגים הקומוניסטים שאמר, הרכוש זה הגזל. מה זה הגזל? כי ברגע שמישהו גדר איזשהו שטח אדמה והוא אמר זה שלי, כאן התחיל הבלגן. זאת העמדה הקומוניסטית. מצד שני, אפשר להגיד בדיוק ההפך. הרכוש זה ההתחלה של התרבות האנושית. כלומר, נוצרו הבדלים בין מה ששלי לבין מה ששלך, וכך התחילה האנושות להתפתח. בסדר, כמו שמשל, יש ריכוז של כוח החיים בגוף של האדם בראש. נכון? שאר האיברים פחות חיוניים מן הראש. וזה ברגע שהופיע אצל בעלי חיים ואחר כך אצל האדם ריכוז של הפונקציות בראש, ככה התקדמו החיים. אז אפשר לומר שהרכוש, יצירת אפילו מעמדות, יצירת היררכיה, זה מה שאפשר את הקדמה האנושית. יש בחז"ל התייחסות לזה. כתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. למה התורה השתמשה, כשהיא מדברת על קורבנות, בביטוי אדם? ללמדנו, כך אומרים חז"ל, שאסור להקריב כקורבן בהמה גזולה. כל זה נובע מהמילה אדם. כי אדם זה מזכיר לנו את אדם הראשון, ואדם הראשון לא הקריב מן הגזל. למה הוא לא הקריב מן הגזל? כי לא היה לו ממי לגזול. הכל היה שלו. אדם, כלומר כשאני מקריב קורבן, אני צריך להיות דומה לאדם הראשון. ואדם הראשון לא גזל. מה אני מבין מזה? שחז"ל לקחו את העניין של הרכוש כהגדרת החברה האנושית. ולכן ברגע שיש גזל, אין יותר חברה אנושית. ולכן לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. עד כאן בו? כמו כל דבר. כל דעה, היא צודקת בשורש. הכל היה שלו. האם האדם הראשון היה קומוניסט? אתה יכול להגיד שהוא היה גם קפיטליסט. הכל היה שלו. כן, כלומר, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. זה כמו השאלה, האם האדם הראשון היה יהודי או גוי? כן, הוא לא יהודי ולא גוי, הוא שניהם, אני לא יודע מה, הוא הכל.
אבל הם טועים בעובדה שכל אדם בעצם ההגדרה גידור,
זה אומר,
תחילת הגזל, אנחנו חושבים
שדווקא זה תחילת הבנייה של... נכון, זה אם אנחנו, אני חושב ככה. כן. טוב, אז עכשיו נקרא בפנים שאלתה. דאסיר לון לבית ישראל למגזל ולמחטף מידי אחד מן חברי. כן, זה דרכו של התנחובה לפעמים להשתמש בלשון הקרובה ללשון של בעל השאילתות. בסדר? זה הסגנון הקדום. בעל השאילתות? זה רבנו החי גאון, מה זאת אומרת? יש רחוב בקריית משה, רחוב בעל השאילתות. מכיר? לא, יש רחוב, רחוב בעל השאילתות. זה רב החי גאון. או רב אחא משבחא. בעל ספר השאילתות. כן. זה הגדרה של החברה האנושית. כי אם החברה האנושית מוגדרת על ידי הרכוש, כשיש גזל, אין יותר חברה אנושית. זה מה שאמרתי בערך 4 פעמים. טוב, שאלתה. הלאה. דאסיר להון נבית ישראל למגזל ולמחטף מידי אחד מן חברי. דאין לך חמור בכל האיסורים שבתורה מעונש הגזל. מעניין, מה זה נכון? מה עם עבודה זרה? מה עם חילול שבת? גם זה חמור מאוד. אז למה אין לך עונש גדול מזה? הדרבה, על גזל צריך רק לשלם. על חילול שבת נסכלים. רצח, נהרגים. אז מה הוא אומר כאן? אין לך חמור בכל האיסורים שבתורה מעונש הגזל. כי זה הביא מוות לעולם כולו. אז זה יותר חמור מכל המיתות בדין. בסדר? זה עונש גדול, כי זה לא על אותו פרט, אבל זה עונש על המציאות. כלומר, התוצאה של הגזל יותר חמורה מהתוצאה של חילול שבת או של גילוי עריות, כל דבר כזה. דאין לך חמור בכל האיסורים של התורה מעונש הגזל, דאמר רבי אלעזר. מה? דאמר רבי אלעזר, כל עבירות שבתורה עברו דור המבול עליהן, ולא נחתם עליהם גזר דינם למחות את זכרם במאה המבול, עד שפשטו ידיהם בגזל. שנאמר, כי מלאה הארץ חמאס. אז מה זה חמאס? זה גזל. זה גזל אלים, זה נקרא חמאס. אז זהו. אז הם עברו על כל המצוות, כל עבירות שבתורה עברו. אז אפשר להבין, או שהם עברו על כל 7 מצוות בני נוח, שזה התורה שלהם. ודאי שהיו. לא אמרתי כל 7. אמרתי 7? יש מחלוקת אם זה היה 7 או 6, אבל יש דעה שאומרת שזה גם היה 7. הם עברו על המצוות שלהם. או שנאמר שאכן, הם היו שייכים לכל התורה כולה באופן אינטואיטיבי. נכון. כן. עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר, כי מלאה הארץ חמס. זה הסיבה למבול לפי הפסוק. וכתיב, החמס קם למטה רשע. מה זה, מאיפה הפסוק הזה? יחזקאל. נכון, פרק ז' נדמה לי. פסוק י' א'. אמר רבי אלעזר, מלמד שזקף החמאס ועמד כמקל לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, אני לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם ולא נוח בהם. זה המשך הפסוק ביחזקאל. כלומר, יש פה אפילו רמז שאומר, אני לא מהם ולא מהמונם ולא מהמהם, ולא נוח בהם. כלומר, או שזה משון לא נוח לי, או שנוח איננו מהם. כתוב כאן נוח. פה, כתוב נוח. יכול שיש גרסה אחרת. יכול להיות. אמר רבי אבאו. מהמהם. מלשון ההמיה, כלומר מהרצונות שלהם, התשוקות שלהם. של הדור ההוא. של הדור של יחזקאל. כן, לא. אפילו החמאס לא רוצה להיות מהם. החמאס עצמו. זה דימוי כזה. שהחמאס מתלונן לפני הקדוש ברוך הוא. אמר רבי אבאו, שלושה אין הפרגוד ננעל בפניהם. מה זה פרגוד? שמקבל את התפילות. כן, הם מפללים אל מעבר לפרגוד. ותבוא לך תפילתי אל היכל קודשך. כאילו יש היכל שבו מתקבלים התפילות. אז אין הפרגוד ננעל בפניהם. הונאה וגזל ועבודה זרה. הונאה, דכתיב בה, כה הראני, והנה אדוני ניצב על חומת ענך ובידו ענך. גזל, דכתיב חמס ושוד, ישמע בה, על פני תמיד. עבודה זרה, דכתיב העם המכיסים אותי, על פני תמיד. זובחים בגנות וגומר. כלומר, בעוד ששאר דברים, לפעמים הפרגוד ננעל. אבל על שלושת אלה אין הפרגוד ננעל. זה הפסוק שם, הוא אומר שהשם ניצב. ניצב זה כוונה ניצב תמיד. זה פשוט מאוד. הרי ברגע שיש גזל או הונאה, אז יש כבר אובדן האנושיות. לכן הקדוש ברוך הוא לא נועל את הפרגוד. עבודה זרה, אני רוצה להגיד משהו, רעיון יפה שאומר אלי ויזל, הסופר. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס על עבודה זרה? מה אכפת לו? מה, הוא מקנה במישהו? אלא הוא אומר, הוא כועס על עבודה זרה בגלל שהוא יודע איזה נזק עבודה זרה עושה לאדם. לכן הוא כועס על עבודה זרה. איזה נזק עושה עבודה זרה לאדם? היא הופכת אותו לאומלל. באיזה היבט? הרב קוק מסביר בספר אורות שעבודה זרה יוצרת עולם של ניגודים בין ערכים ללא אפשרות ליישב ביניהם. כי לכל ערך וערך יש אלוהות בפני עצמה, ולכן האדם חי במתח כקרוע בין ערכים סותרים. ולכן אין לו תקווה לעולם מאושר, ולכן הוא נהיה מכוח זה ברברי. זה לא מתקשר בכלל, זה מתקשר לשני הדברים הראשונים, הונאה וגזל. כן. עבודה זרה זה גם אמת, אז זה כתוב. גם אם זה לא קשור. כן? ואמר רבי יוחנן, כל הגוזל שווה פרוטה מחברו, כאילו נוטל נשמתו ממנו. כן? לקחתי ממישהו שווה פרוטה, כאילו הרגתי אותו. שנאמר, כן אורחות כל בוצע בצע, את נפש בעליו ייקח. זה לא בדיוק הפשט של הפסוק. הפסוק אומר שאם אתה בוצע בצע, בסוף אתה גם תהרוג את בעל הבית. בסדר? בוצע הכוונה גוזל. הוא לוקח כאילו, כמו שבוצעים את הלחם, לוקחים חתיכה, אז בוצע בצע שלוקח קצת מן ה... מן הריחוש של החברו. זה יכול להיות פרוטה. את נפש בעליו ייקח בסוף. אתה לא תסבע מזה שלקחת ממנו חתיכה. אתה תיקח את כולו. אבל פה הפשט, כמו מה שהגמרא אומר, מה שרבי יוחנן אומר, כבר בפרוטה הראשונה, כבר הרגת אותו. למה? כי רכושו של אדם, זה האדם עצמו. כלומר, זה התפשטות של האדם. זה שלי, אז זה שייך לי, זה חלק ממני. לכן אמרו חז"ל, צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. זאת אומרת, הם רגילים לראות בממון שלהם התפשטות של הנפש שלהם. בסדר? כן. כן. זה הסיבה שיש כל האמונות התפלות, ש... מוכרים את הגלימה של הצדיק והכיסא שהוא ישב עליו ועוד כל מיני קשקושים כאלה. לא, מכאן שאפשר לחשוב את זה. מצד האמת זה לא שייך. כן. אלא אם כן, זה חפץ של מצווה. מה? כן, או תפילים שלו. למשל, פעם היה איזה יום אחד, זה הרב שמעון בן ציון ממכון מאיר סיפר את זה. הוא שמר בבית של הרב ציודה, כשהרב ציודה היה מאוד חולה. מכיר את הסיפור? עם התפילין? בסדר. מה לא? יש כאלה שכבר שמעו, זה ישמם אותם. היה איזה בחור שמרוחק מאוד, מסובך מאוד, היה קשור לאיזה גויה וכו' וכו'. לקחו אותו לרב ציודה, ולרב ציודה היה לו כאבים בכל הגוף, היה קשה לו בכלל להזוז וכו'. אבל סיפרו לרב, הביאו אותו, סיפרו לרב את הסיפור, והרב ציודה אמר, תשמע, אין לי כוח, אבל יש פה מעל הארון למעלה התפילין של אבא שלי. התפילין של הרב קוק. אתה יכול בבקשה להוריד אותם כדי שאני אניח אותם? ואז הבחור עלה וזה, הביא את התפילין, ואז הרב ציודה אמר לו, אתה תניח גם כן, הניח לו את התפילין של הרב קוק, וזהו. זה מה שהוא יכול היה לעשות. אחר כך הבן אדם יצא, כבר היה אחר לגמרי, עזב את הגויה וכו'. כן? זה סיפורים לא חינוכיים, נכון? זה סיפור חינוכי, אז שהוא דיבר איתו, הסביר לו את סגולת ישראל וכל מיני. יש גם דברים כאלה. כי לא היה עבודה זרה שם. יכול להיות שהיה, אבל זה לא היה העניין העיקרי שלהם. איך אתה יודע? השחיתות הייתה גזל. כן, נכון. נכון. טוב, אבל הרכוש זה חלק מן האדם. למשל כתוב על אלישע הנביא, שכאשר האישה השונמית קראה לו, הנה הבן שנתת לי, הוא מת. מה זה צריך להיות? אז הוא שולח את גחזי נערו, אומר, קח את משענתי, תניח על הילד. הוא לוקח את המשענת, שם על הילד, לא קורה כלום. אלישע אומר, טוב, ככה אני בא בעצמי. הוא מחיה את הילד. מה הייתה אהבה אמינה של אלישע? הוא חשב שכבר הגיע מצב מעין התקופה העתידה של תחיית המתים, שצדיקים יודעים להחיות מתים, אז גם מה שכביכול מת, שזה המשענת שלו, גם זה חלק ממנו. וזה לא הלך. למה זה לא הלך? אז הם אומרים שבדרך גחזי השתמש במקל כדי להבריח כלבים. אז זה כבר לא המקל של הנביא. זה סתם חתיכת עץ. כן. אומן דגזל ועבד תשובה ומהדר גזלה למראה. למראה. מכפר לה. ואם היית נגזל, מהדר ליורשיו ומכפר לה. וכי מהדר לנגזל, מבעלה לאחולה על גבה. כי איכי דלה למנע מלמאבד תשובה. כלומר, יש לנו פה שורה של הלכות בארמית, שזו השפה שהייתה מדוברת בימי המדרש, בענייני גזל. דתנו רבנן, הגזלנים ומלווה ריבית שהחזירו, אין מקבלין מהן. וכל המקבל מהן, אין רוח חכמים נוחה ממנו. הנגזל, לא צריך לקבל מהם את הממון שהגוזל רוצה להחזיר לו.
מה התרגום של השורה האחרונה שכי מיידר הנגזל מיידר
לאכול ירבים? וכי מהדר לנגזל, כשהוא מחזיר לנגזל, נגזל זה בעברית, כן? מבעלה, כלומר הנגזל צריך לאכול על גבי, למחול לו. הוא צריך למחול את הגזלה. מספרים על אחד מגדולי החסידות, שפעם אחת הגיע גנב לביתו וגנב את פמותי הכסף של שבת. והצדיק רודף אחרי הגזלן ולא מצליח להשיג אותו. אז כשהוא רואה שכבר הוא לא יצליח להשיג את הגזלן, הוא צועק לו, מחול לך, מחול לך. זה מתנה. כן? אם כבר אני לא מצליח, אז לפחות שזה יהיה שלך. שזה לא יגזל. יש מה שהגזלן צריך לעשות, יש מה שהנגזל צריך לעשות. בסדר?
איך יתקבל? הוא לא מקבל את זה. אל תקבל את זה כבר
לא, אתה יכול לקבל, זה מידת חסידות. מי אמר שמחול? זה בסיפור החסידי, פה הסיפור החסידי לא מובא. כן? כן. וכי מידר לנגזר, ניבא אלה להחולה על גבי, כי יחיד אלה למנע מלמבט תשובה. דתנו רבנן, הגזלנים ומלווי ריבית שהחזירו, אין מקבלים מהם. וכל המקבל מהם, אין רוח חכמים נוחה המנו. למה אתה מקבל? אתה מקשה על האנשים לחזור בתשובה. הנמילה, שאין גזלה חוזרת בעינה, אבל חוזרת בעינה, מקבלים. דה, מה? מה לא הבנת? אם היא חוזרת בעינה, כן מקבלים. כלומר, כדי לא למנוע אותו מלאבד תשובה. אם מישהו גזל ממני ומחלתי לו, אז זה כבר לא, אז זה גם בסדר. הוא עושה תשובה. הוא עושה תשובה. עכשיו, אם הוא יודע שכדי לעשות תשובה הוא גם צריך לשלם סכום גדול, הוא לא יעשה תשובה. נכון? לכן, ראוי שלא לקבל ממנו. תהיה פרייר. תקנת השבין, כן, עם תקנת מריש. כן, נכון, שם הוא כן משלם. אבל הוא לא צריך להחזיר את הדבר בעיניו, נכון? למרות שהמריש קיים, המריש קיים, ובכל זאת הוא לא צריך לקעקע את הבירה, נכון? ברור? ברור. אז למה אתה לא שואל? למה אני צריך לשאול אם ברור? לא, מישהו גזל ממני רוצה לעשות תשובה. עכשיו הוא צריך לעשות שני דברים. א', הוא צריך לרצות אותי. להגיד, סליחה, גזלתי ממך, אני באמת מבקש סליחה. חוץ מזה, כמה זה היה? 100,000 דולר. וואו. אולי לא כדאי שאני אחזור בתשובה. כן? אבל אם הוא יודע שהנגזל ימחל לו, אז הוא יוכל לעשות תשובה. ודאי שזה עושה תשובה. כי א', אני עושה תשובה על זה שאני פגעתי בחברי, ואני מרצה אותו, וחוץ מזה, זה גם לא עולה לי כסף. כי אדם שבשביל לעשות תשובה, הוא יודע שזה יעלה לו כסף, יימנע מלעשות תשובה. מן מה שמצאנו, תקנת השבין עם המריש. בסדר? שהוא לא צריך לקעקע את הבירה כדי להחזיר את המריש. אבל זה תשובה מינימלית, יותר טוב מכלום. בסדר? מה? כן, כן, לא שיניתי אותו, לא שרפתי אותו, לא מכרתי אותו. בסדר? אם הדבר הזה, הדבר הנגזל, הוא עדיין קיים, אפשר, אז להחזיר אותו זה בסדר לקבל. כן? אבל במעריש לא. כן. כי זה לא מאמץ גדול מדי להחזיר את הדבר שבעינו. כלומר, הגזלן לא מרגיש שהוא מפסיד משהו. אם הגזלן לקח למשל תמונה יקרה, ון גוך, לא יודע מה, מכר את זה. עכשיו, עם הכסף הוא קנה רכב, והוא קנה גם בית חדש, אז הוא אומר לו, תחזיר את הכל, הוא יימנע. אבל אם עוד לא עשה עם זה כלום, הדבר קיים, אז הוא לא מפסיד, כלומר, אין לו הרגשת הפסד, לכן יקל עליו לחזור בתשובה, עם הדבר בעיניו. חוץ מאשר, למשל, במריש, הוא לא צריך לקעקע את הבירה. כאן מתחילה השאלה, מה זה מריש? אתה שמע. מה? יפה. לכן לא שאלת. אתה אומר, אתה רואים, בן אדם לא שואל, כי הוא יודע על מה מדובר. טוב. אבל חוזרי בעינם מקבלים. דאמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה. אמרה לו אשתו, רקע, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת שאתה חוגר אינו שלך. וכל כך הרבה כסף גזלת, שבסוף לא יישאר לך אפילו חגורה, ונמנע ולא עשה תשובה. באותה שעה אמרו, הגזלנים ומלווי בריבית שהחזירו את מקבלים מהם, והמקבל מהם זה רוח חכמים נוחה ממנו. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי. כן. כן, בעקבות המעשה, זה הכוונה. באותה שעה, בעקבות המעשה. כן, מה שזה אומר. אתה אומר שרבי יוחנן בן פדת ורבן יוחנן בן זכאי זה אותו אדם? זה בערך כמו להגיד שהרמב״ם והרמב״ן זה אותו אדם, כי שניהם רבי משה בן. לא כתוב בן פדת, אבל כתוב רבי יוחנן, כן, רבן יוחנן, כתוב בן זכאי. דבר נוספים כתוב למעלה רבי יוחנן, ואחרי זה רבן יוחנן זכאי, משמע שזה שני אנשים. נכון? רבי יוחנן הוא אמורה. רבן יוחנן בן זכאי הוא תנה. מה יוחנן לשוות בכלל? כן. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי. מפני מה החמירה התורה בגנה? זה בערך כמו כל אלה שאומרים, מי זה רבי יהודה? אומרים רבי יהודה הנשיא. זה סתם אוטומטית, כן? רבי יהודה זה רבי יהודה הנשיא. אין לזה שום קשר, אבל לא נורא. רבי יהודה בר אלעאי. לא, סתם רבי יהודה זה רבי יהודה בר אלעאי. כן. יש גם רב יהודה. מי זה רב יהודה? המורה. רב יהודה בר? בר יחזקאל. נכון. רבי יהודה נשיאה, זה הנכד של רבי יהודה הנשיא, כן. איפה אנחנו? שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי. מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מן הגזלן? כן, מאוד מוזר. כן, הגזלן, מה הוא צריך לשלם? משהו גזל. והגנב? פי שניים. למה ההבדל הזה? שהגנב משלם תשלומי כפל, וגם לפעמים תשלומי ארבעה וחמישה, ארבע צון, תחת העשה, כן? ארבע בקר, לא, ארבע בקר תחת השור, לא, סליחה, חמישה בקר תחת, לא משנה, ארבע צון תחת עשה. בסדר. והגזלן כתיבה, והיה כי יחטא והשם, וישיב את הגזלה. אמר להם, זה ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. וזה לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. כביכול עשה עין של מעלה כאילו אינה רואה, אינו רואה. ואוזן כאילו אין שומעת. שנאמר, אוי המעמיקים מהשם לסיר עצה, והיום המחשך מעשיהם, וכתיב היומרו לו יראיה. וכתיב, עזב השם את הארץ ואין השם רואה. כלומר, הגנב בעצם עיקר העבירה שלו זה בן אדם למקום. מה שאין כן הגזלן, שזה רק בן אדם לחברו. בסדר?
דור המבול לא גזלו.
דור המבול גזלו. גזלו. גזלו זה אפילו גלוי. מה, הוא גוזל, כולם רואים.
זה פחות חמור.
כן. מי יותר חשוב? הקדוש ברוך הוא או האדם? זהו, זהו. אז יותר חמור. לחטוף לאור יום זה ממש לא יפה. אבל לפחות אתה לא עושה עין של מעלה כאילו אינה רואה. בסדר? זה בכלל אותו דבר. זה בכלל... הגנב זה בסתר. הגזלן זה לעין כל. זה ההבדל. עכשיו, מה זה אומר? הגנב אומר, הקדוש ברוך הוא לא רואה. כלומר, הבעל הבית רואה, הקדוש ברוך הוא לא רואה. מה שאין כן, הגזלן לא אכפת לו, לא מבעל הבית ולא מהקדוש ברוך הוא. לפחות הוא משווה. בסדר? זה טענה צינית. נכון. תניה, אמר רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל. האם רבן גמליאל זה רבן יוחנן בן זכאי? הרי שניהם קוראים רבן, נכון? אם רבי יוחנן ורבן יוחנן מצד המילה המשותפת אפשר להשוות, אז אולי בין רבן לרבן. לא, התשובה היא שזה לא אותו אחד. לא, לא סך. משלו משל משום רבן גמליאל. למה הדבר דומה? אפשר להפסיק עם הקריק זה? לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה. אחד זימן כל בני העיר, ולא זימן את בני המלך. ואחד לא זימן לא את בני העיר ולא את בני המלך. איזה מהן עודשו מרובה? הווה אומר, זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. כלומר, אם לא אכפת לך מאף אחד, אז זה לא נורא. גם בני המלך, גם כל בני העיר, הם לא צריכים להיפגע במיוחד בני המלך, כי אתה ממילא לא מזמין אף אחד. אבל אם אתה מזמין את כולם ואת בני המלך אינך מזמין, יש פה חומרה יתרה. למרות שאתה הזמנת אנשים. זה הבדל בין הגזלן לגנב. אמר רבי מאיר, בואו ראה כמה גדולה כוחה של מלאכה. מה זה מלאכה? לעבוד. שור שבית לו ממלאכתו, 5. שא שלא בית לו ממלאכתו, 4. הרי למה משמש שור? לחוש. אם אתה גוזל את השור, גונב את השור, אז לא רק שאתה לקחת ממון, אתה גם ביטלת יצור. כלומר, זה כלי ליצור. זה כמו שאתה לוקח מכונה ממישהו. מכונה שבה הוא מתפרנס. אתה לוקח מכונה, זה יותר, יותר גרוע מאשר לגנוב לו יהלומים, כי עם היהלומים הוא לא עושה כלום. אבל עם השור, עם המכונה, למשל, הוא עושה. אז גם השה לא עושים איתו כלום. אז זה פחות חמור. חלב זה לא מלאכה. וגם חלב זה לא יצור. מה שאין כן, עם השור אתה חורש או דש. כלומר, אתה משנה משהו במציאות. ורבן יוחנן בן זכאי אומר, מה? מה? תשלומי 5 זה על זה שהוא ביטלו ממלאכתו. כלומר, יש כאילו התחשבות וגם ב... זה כמין גרמה. לכאורה זה שאני גורם למישהו לא לעבוד, אני לא צריך לשלם על זה. זה לא ממון, זה גרמה. גרם ממון. כן, אבל יש הבדל בין שור לבין שא. בשור זה 4, זה 5, ואם השא זה 5. זה 4. משהו כזה. טוב. ורבן יוחנן בן זכאי אומר, בואו ראה שחס הקדוש ברוך הוא על כבוד הבריות אפילו על הגנב. שור שהלך ברגליו 5, ושה שהרכיב על כתפו 4. כלומר, השאלה היא, על מי התורה הקפידה? על הבעל הבית? כלומר, למי היא דואגת? למי שניזק? או היא דואגת לגנב? לא, זה מחלוקת. בין רבי מאיר לרבן גמליאל, לרבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי חושב על הגנב. מסכן הגנב. היה פעם איזה יהודי אחד שכל פעם שהיה הולך לגנוב, היה הולך ומבקש ברכה מהבעל שם טוב. והבעל שם טוב היה מברך אותו לפני שיצא לגניבה. ויום אחד, זה החג השבועות, הוא הגיע... והמשטרה רטפה אחריו וכו', אבל הבעל שם טוב מת. לא יכול היה לברך את הגנב. ואז הוא עושה תשובה. כן. כן. אז, כי הרי צריך לשאול את עצמנו, למה הגזלן גוזל? הוא צריך, לא? אם לא, למה? הוא צריך לפרנס את המשפחה שלו, הוא מסכן. כן, הוא צריך לגמור את השיפוצים. מה הוא יעשה? אז הוא גונב. אה? הוא צריך אפוד חדש, מסכן, יש לו דגם רק של שנת זה וזה. מה, מתבייש מכולם. בשביל הבושה לא שווה איזה עבירה אחת, קטנה, משהו. אה? גזלן טוב. אבל כל גזלן, איך אמר, אני חושב שזה אפלטון שאמר את זה, אין אדם מתכוון לעשות רע. כלומר, גם הרשע הוא מתכוון לעשות טוב. רק שהוא טועה בהגדרת הטוב. כן. ואחד גזל, אז מסכן הגנב, כן? אתם יודעים מה זה לקחת שה על הכתפיים? הוא מזיע, זה מלכלך אותו, זה כבד. וקיצור, זה לא נעים, נכון? מלכלך כזה, השה. לעומת השור, השור הולך, פשוט מושכים אותו, הוא בא. זה כבוד הגנב. כן, יפה מאוד. אני צריך לחשב בו. תגיד, מי ביקש ממך לגזול? לא, אבל זה אומר שבשעה שהבן אדם הזה נענש על הגזל, אתה לא שוכח גם את סבלו. בסדר? מה? עד כמה? שהוא משלם רק פי 4, לא פי 5. נכון, אבל אי אפשר, צריך לחשב גם בנגזל. אז זה שיווי משקל כזה. נו. למה הוא סותר את עצמו? למה אתה אומר את זה? קודם כל, להגיד על המדרש שהוא סותר את עצמו, זה לא יפה, מה? לכאורה. איך לכאורה הוא סותר את עצמו? לא הבנתי. נכון. לא, איפה הוא כותב שגניבה זה יותר חמור? מה הוא אומר? איפה תראי לי? תראי לי כתוב. תביא ראיות. כן, הוא אומר שאין לך חמור מן הגזל, ואחר הוא מסביר, בתוך הגזל יש מחלקות. נכון? יש גזל של גזל, יש גזל של גנב. יש כאילו שם קיבוצי ושם פרטי. וואו, אתה איתי? לא, אני מסביר, אבל אני עונה לך. בסדר? זה כמו שמשל בהלכות גזל, אדם למשל שכבש שכר שכיר, האם הוא עבר על לא תגזול? האם הוא עבר גם על לא תגזול? התשובה היא שלא. זה שני איסורים שונים בתורה. אבל בבני נוח, הכובש שכר שכיר עובר על לא תגזול. למה? כי אצל הבני נוח, כל האיסורים של דיני ממונות נכללים במילה אחת, גזל. אז גם הגנב זה בכלל גזל. מה? כי אצל אומות העולם אנחנו נותנים להם רעיון כללי והם שהם יסתדרו עם זה. לארגן את זה לפי כל חברה וחברה, לפי עניינה. ודאי, ודאי, יכולים לקבוע הבדל בין גנב ולגזלן, אבל קודם כל התורה נאמרת לא לגזול. עכשיו תסתדרו עם זה. אז זה כולל גם כובש שכר שכיר וכל מיני דברים כאלה. ואחד הגזל ואמר, עכשיו יש פה שאלה מוסרית. הגוזל אומר, אישקול אשתה דצריך לי והדר אשלם. כלומר, אני צריך את זה עכשיו, אז אני אגנוב ואני אחזיר לו. אז בינתיים, יש פה איזה שיקול מוסרי, אני צריך, הוא לא צריך. אולי דווקא הדרבה, יהיה מותר לעשות את זה. כן? זה נהנה וזה לא חסר. אבל הוא לא הרשה לי. אבל אני צריך, מה אפשר לעשות? הוא רוצה כסף, אני אביא לו כסף. אז זה נאמר, רשע מקרה, דכתיב, חבול ישיב רשע, גזלה ישלם. אף על פי שמשיב, רשע הוא. ברם צריך את למלף. כי ישיב רשע, גזלה ישלם. הוא עדיין נקרא רשע, למרות שהוא משיב את הגזלה. כלומר, כאילו הוא התכוון, הוא התכוון לגזול על מנת להשיב. כי זה מה שכתוב. גזלה ישלם. רשע, גזלה ישלם. הוא רשע, כשהוא משלם את הגזלה. זה פסוק. כי הוא משלם. לכאורה, מה החידוש? מה החידוש ברשע, גזלה ישלם? אם זה כפשוטו, כל רשע שגזל צריך לשלם. אלא הכוונה שיש פה חידוש שהכתוב בלעבד אותך. מה החידוש? הוא רשע. אז מה החידוש שהוא רשע? כי היה אפשר לחשוב שהוא לא רשע. איך אפשר היה לחשוב שהוא לא רשע? כי חבול ישיב. כן, הוא מחזיר את החבול. בסדר? טוב. אף על פי שמשיב רשע הוא. ברם צריך את למלף. יש מקום לדיון. הנמילה אחד כגזיל הדעת למשקלה, לנפשה. אבל אחד כבעל מיתן מתנה להו נגזל, ולה בה לקבולה ואמר יגנוב מינה, כי איכי דעה ענלה ואשלם לתשלומי כפל. אז הוא אומר בעצם שיקול אולי התקפה כן נגזול. מה? כן, אבל היה מקום לחשוב את זה. תראה, הוא לא רוצה לקבל ממין מתנות, יש לו כבוד עצמי. מה אני אעשה? הבן אדם הזה מסכן, הוא צריך כסף. אז יש לי משהו, אני אגנוב ממנו, ואז יתפסו אותי, ואז הדיין יחייב אותי לשלם לו תשלומי כפל, והוא יקבל, יהיה לו יותר כסף. אז אולי זה טוב, כדאי לגנוב, כדי לעשות צדקה. כן? אינמה, שווק מנה בדוכתא דלא מינתר, או זוזה, ופשע והשכיחינו איניש אחרינה, ואמר, הקניתנו עדי התבעיהו, והזדהר במנה זמנה אחרינה דבלה לישה. כלומר, אני רואה שהבן אדם הזה, הוא לא זהיר ברכושו. הוא מניח את הכלים שלו במקום מופקר. למשל, יש לו מקדחה, והוא תמיד שם את המקדחה שלו בפרוסדור, איפה שכולם עוברים. מה, הוא לא מבין שיגנבו ממנו? מה אני אעשה? אני אגנוב ממנו, כדי שפעם הבאה הוא ייזהר. כן? אולי זה מותר. אני מתכוון לטובה. כן, גם זה יכול להיות, כן? כיוון, יש כאלה, למשל, ברוסיה, ראו את זה, יש אנשים שקופצים מול רכב כדי לקבל אחר כך פיצויים. מאי, כיוון דלענתו כמכוון ושרי. או דילמה, כיוון דעד דמהדר לאית לצערה מאי. כלומר, אולי כיוון שיש בכל זאת צער עד שהוא מחזיר לו, אז אולי זה אסור. מאי, מה הדין? תא שמה. דתניה. יש לנו ברייתא שמכריע בדבר הזה. לא תגנוב על מנת למייקת. כלומר, אתה לא יכול לגנוב על מנת סתם להתעלל בו. זה בא בצחוק. לא תגנוב על מנת לשלם תשלומי כפל. מה הייתה מה? קרא יתראו. יכתיב, לא תגזול. וכן הלכה, מכאן וכן שאסור לעשות כזה מעשה. מה? יש פסוק מיותר. כן. כן, לא תגזולו, כן. לא, יכול להיות שאם אני מתכוון להחזיר, אז זה לא גניבה. הגניבה זה כשאני מתכוון שהדבר יישאר אצלי. אני לא מתכוון לזה, אני רוצה לשלם. כן, אפשר גם את זה להגיד, כלומר, יכול להיות שהתורה הקפידה על צערו, יכול להיות שלא הקפידה על צערו, היא הקפידה רק על זה שאני רוצה להשאיר את זה אצלי. אז יש מקום לדיון, יש מקום לספק. מכאן שאין המטרה מקדשת האמצעים, עד גבול מסוים. כלומר, זה תמיד השאלה, מה צריך להעדיף, ערכים או כסף? תלוי כמה כסף. טוב. היי, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. שלוש פעמים בפסוק נוח. למה? כן, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. שלוש פעמים. זה אחד משלושה שראו שלושה עולמות. כלומר, כמו שיש נוח אחד, יש שלושה אנשים כמו נוח. אז אחד שיקראו לו נוח, ועוד שניים שגם להם קוראים נוח, אבל הם אנשים אחרים. כן. מי הם שלושה אנשים האלה? נוח ודניאל ואיוב. זה שלושתם. הם שלושתם מובאים בספר יחזקאל באותו פסוק. כן, נוח, איוב ודניאל לא יצילו משהו כזה. בסדר? מה? כן, הם דומים לו. כלומר, יש שלוש פעמים בהיסטוריה אנשים שהם כמו נוח. אז הראשון זה נוח, ואחרים קוראים להם כאילו נוח, אבל זה דניאל ואיוב. אגב, מי זה הדניאל הזה? אז אנחנו מכירים דניאל מספר דניאל, נכון? אבל בספר יחזקאל כתוב דניאל בלי יוד. ונמצאו בכתבי אוגרית, נמצא בכתבי אוגרית חכם קדמון בשם דניאל בלי יוד. אז יכול להיות שהנביא מתכוון לדניאל הקדמון, שמצאו אותו בכתבי אוגרית, אף על פי כן, יכול להיות שדניאל שלנו קרוי על שם אותו דניאל קדמון. מה אתה אומר? כתבי אוגרית זה כתבים שנמצאו ברס שמרה. זה הייתה עיר כנענית בצפון סוריה, על החוף, בשם אוגרית, ושם נמצאה ספרות כנענית מרובה, קדומה עוד לפני אברהם אבינו. בסדר? והשפה שלהם נקראת אוגריתית. ובאוניברסיטה מאוד אוהבים לעשות השוואות בין הכתבים של אוגרית לבין קטעי תהילים וכדומה. מבחינה סגנונית יש דברים דומים. בסדר? אז שם מוזכר, בכתבים הקדומים האלה, מוזכר חכם קדמון בשם דניאל. כן, מלפני אברהם אבינו. נוח גם לפני אברהם אבינו, נכון? טוב, גם יוב הוא די קדמון, סך הכל. כן.
צריך להגיע לזה ששלושה נוח,
שלוש נוח, אבל זה לא מה שכתוב. זה אחד משלושה. או שנוח עצמו ראה שלוש עולמות. כן, אז יש נוח אחד, נוח שתיים, נוח שלוש. יכול להיות, כן. מה? כי הם דומים לו. גם הם ראו שלושה עולמות. אבל ההצעה שלו... מה? זה מה שאומר, זה אחד משלושה, שראו שלושה.
אחד משלושה, הכוונה של נוח.
הוא אחד מהשלושה, שראה שלושה. אתה אומר שלוש פעמים נוח בגלל שלוש... אתה אומר שלוש פעמים נוח בגלל שלוש עולמות שהוא ראה. אפשר גם לזה להגיד מה שאתה אומר.
לא.
מה? כן, זה ההסבר שלי. עכשיו, הבחור הזה שם אומר לא ככה. הוא אומר לא, זה בא להגיד שלא שלושה עולמות. כן, טוב. נוח ראה עולם ביישובו, וראה הוא בחורבנו, וחזר וראה הוא ביישובו. אם כן, הוא ראה שלושה עולמות. מעניין, מה זה להיות בשלושה עולמות? כן? איזה מין חוויה זאת? כן? זה כאילו אתה נולד כל פעם. אז זה לא אותו אדם. זאת אומרת, האדם שרואה את חורבן העולם, הוא אדם אחר מאדם שראה את העולם ביישובו. דניאל ראה בניין בית ראשון וראה הוא חרב וחזר וראה הוא בנוי בבניין בית שני. לפי זה הוא חי הרבה זמן. לא, הוא אומר שדניאל, לא, דניאל אפילו דניאל שלנו. כן, הוא חי הרבה זמן, הוא ראה את הבית ביישובו. הרי מתי הוא הגיע לבבל? בשנת 3 לנבוכדנצר, נכון? ואם הוא רואה את הבית ביישובו, ואז הוא היה צעיר, נכון. נגיד שהוא היה בן 15. מתי נבנה הבית? 80 שנה אחר כך. או אפילו יותר מזה. כלומר, הוא היה צריך להיות קרוב לבן 100, כשנבנה בית שני. כן? אלפים של בני 100? מה ההבדל בין בית ראשון לבית שני בזמן? 70 שנה. כי כנראה שהיה לו תפקיד משמעותי בזה, לא רק רעה. כן. כן, ירד מגדולתו, חתך, חתך, חד נחתך, נכון? הוא היה בניין של כנסת הגדולה אחר כך. איוב ראה בניין ביתו וחורבנו, וחזר וראה ביישובו. כי תגיד, האחרים גם כן ראו. כן, אבל איוב זה מי שזה קרה לו. כן, איש צדיק, למה הוא נקרא צדיק? על שזן בריאותיו של הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. כן, כלומר, זו הגדרה מעניינת. צדיק מלשון צדקה לפי זה. כן, הרי לא מצאנו, הביטוי צדיק לא מצוי כל כך בתנך. כן, הצדיק זה מי שנותן, עושה צדקה. לפי זה אפשר גם להבין מדוע אברהם, כשרוצה להגן על אנשי סדום, הרי החטא של אנשי סדום היה שהם לא נתנו צדקה. אז מה הוא מחפש? צדיקים, אלה שכן נותנים צדקה.
זה נאמר נוח.
איך אתה יודע? התורה מספרת את זה אחרי שנוח מת מזמן. שני בני אדם נקראו צדיקים, מעל שזנו את הבריות. נוח ויוסף. כן, גם יוסף נקרא צדיק. איפה מצאנו שיוסף נקרא צדיק? בתורה? תראי לי איפה כתוב בתורה שיוסף נקרא צדיק. בסדר, אתה אמרת עמוס, אבל הוא הבחור. לא, לא הסתכלתי עליך, הסתכלתי עליו. כן, אז הוא שומע שכך כתיב בו, על מכרם בכסף צדיק. כן, שזה על מכירת יוסף, מה? מה, רחב? כן, נקרא את הזונה, למה? כי היא הייתה זנה את הבריות. נו, אז מה? אצל יוסף הוא עושה את זה בחינם, לא? הוא לא מקבל מזה משהו. השן כן רחב, כן. הוא כתיב בו ויחלקל יוסף. בסדר. מה? מה הוא עשה בטבע כל השנה של המבול? כן? צריך לדאוג לתולעים של הדגים, לא, דווקא הדגים לא. אבל צריך לדאוג למאכל של האריה ושל הזברה ושל הג'ירפה. אז זה לא טובה חיובית, זה על דרך השלילה, שהוא לא מת. טוב, עד כאן להיום.